היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-82 של הפודקאסט, והוא החלק השני של הנושא, התפתחות התודעה. אז למי שלא הקשיב עדיין לחלק הראשון בפרק 81, מומלץ לעשות את זה לפני ההזנה לפרק הזה. בפרק הקודם דיברנו על התודעה מההיבט הארצי שלה, הסברתי את הגורמים הפנימיים בתוכה, את התחושה, הרגש והמחשבה. דיברנו על זה שמטרת הקיום של האדם היא עושר, שהוא תוצר ההתפתחות שלו. ההתפתחות הזאת נעשית באמצעות שכלו של האדם, ועל פי יכולת הזיהוי של המציאות שלו. כשהכלי שאיתו אדם מזהה את המציאות שלו, הוא התודעה, שהיא מזהה את מה שקיים כמציאות, תחושה, רגש ומחשבה, והיא גם מאגדת את כל הידע שנרכש מהמציאות באמצעות מושגים. את הידע הקיים והנרכש, התודעה מתכנתת אל המיינד, על פי הזיהוי התחושתי או הרגשי או החשיבתי, וככה אדם גם יפעל במציאות. ככה הוא ינוע, יחליט ויבחר. ולכן, הגדרת התודעה היא למעשה ידע אודות המציאות. עולם החומר מנהל את המציאות הגלויה באמצעות הכלי שנקרא שכל, שהוא גם אחראי על הצד הפרקטי והמעשי, והוא גם מחובר אל ההיגיון, שהוא הכלי שבאמצעותו הוא מכיל את המושגים על המציאות במטרה לזהות אותה. דיברנו גם על מושגים ועל ידע, ודיברנו על הצורך של התודעה למנוע עומס נתונים ולחסוך זמן, ודיברנו על הזיהוי של המציאות כמערכת מושגים לוגית, שזה אומר, אם עולם החומר מנהל את המציאות, אז היא יכולה להתנהל רק על פי מה שהשכל מזהה כאובייקט ממשי. זאת אומרת, רק מה שמתקיים בפועל קיים, כי הוא בר זיהוי, ושום דבר לא יכול להיות קיים אם אין משהו כמוהו דומה שאפשר להשוות אליו. זוכרים? עץ זה עץ, וגם כל סוגי העצים הם עץ, כי כל העצים מאוגדים תחת המושג עץ. ודבר אחרון, התודעה היא ידע אודות המציאות, אבל לזהות את המציאות שלך זו בחירה, כי אתה יכול לבחור לזהות, ואתה יכול לבחור שלא לזהות, למשל כאשר אתה מגלה שמה שאתה מזהה לא נוח לך או לא מתיישב עם מה שאתה בטוח שהוא אתה. כך אנשים ממציאים לעצמם דימויים עצמיים שהם אולי יותר נוחים להם, והם נוטים להדחיק או להשליך על אחרים את מה שלא נוח להם לקבל בעצמם, או את מה שהם מסרבים לזהות בתוך עצמם. אם הזיהוי לא נכון, אז התודעה משובשת. ואם התודעה משובשת, אז גם פעולת האדם תהיה משובשת, כי המיינד יתוכנת באופן שגוי. כך, האדם יפעל ויחיה ויממש את עולמו, עד שהוא יתקן את הידע ואת המושגים שלו, ויבהיר את התודעה שלו, כי רק ככה ניתן יהיה לתכנת את המיינד מחדש, ולפעול במציאות באופן מתואם לתודעה. זה פחות או יותר עיקרי הדברים מהפרק הקודם, וכעת אפשר לעבור להמשך הנושא, שבו אני רוצה לגעת בצדדים יותר רוחניים של התודעה, אבל לפני שנתחיל, אני מבקש לומר ולהזכיר לכם, וגם לעצמי, שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן רעיונות ומחשבות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב, זה לא רע. לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. כמו שבוודאי שמתם לב בחיים שלכם, לחיות בתוך זיהוי תחושתי, רגשי ומחשבתי מתמשך, זה לא בכך עניין פשוט, בגלל הקושי לייצר רצף של שימת לב ומיקוד שנדרשים לעניין הזה, ולכן אנשים גם מתרגלים מדיטציה ושיטות אחרות לשימת לב ומיקוד, וזה תמיד דבר מבורך, רצוי ומועיל. דבר נוסף, מבנה התודעה בנוי מכמה גורמים שהם למעשה חלקים נפרדים ועצמאיים, שאנחנו חווים רק את האינטגרציה שלהם, תחושה, רגש ומחשבה. כשהמחשבה עצמה כוללת בתוכה כמה גורמים. זה יכול להיות קשה לזיהוי, כי אדם מתרחק מעצמו ומהמקור שלו, ולכן רבים אולי לא מבינים או אולי לא מזהים, למשל, האם מה שאני חווה עכשיו זו תחושה או רגש. וכנ"ל לגבי זיהוי מבולבל ששואל, מתי זה רגש ומתי זה שכל? או מתי זה שכל ומתי זה היגיון? או מתי זה רגש ומתי זו אינטואיציה? והבלבול הזה או חוסר המיקוד מבחינת זיהוי, רק מבהיר למה יש צורך ללמד בני אדם זיהוי נכון של תחושות ורגש, על ידי מיקוד, שימת לב והבנת המושגים, כאשר האמת מספרת שהבעיה היא רחבה בהרבה, בגלל שאדם לא חי ומתפקד בסביבה סטרילית או בתוך מעבדה, אלא בתוך החיים תחת אש לפעמים, כשהתודעה שלו מופצצת כל הזמן בדימויים שגויים מהמדיה ומהשלטון ומהשמאל והימין ומהחינוך בבית ספר ומהגן, וגם לעתים מהחינוך של ההורים שלו, שרק התכוונו לטוב כמובן, אבל לעתים לא סיפקו את התנאים לתודעה להתפתח כך סתם מעצמה ובאופן ספונטני. ולכן נאמר כאן אולי אין ספור פעמים, שאדם בדרך למודעות חייב לסרב למה ששקרי, צבוע, כוזב, מתייפייף ומאולץ. אז הסכמנו, אני מקווה, שאחד האתגרים הגדולים של התודעה הוא האתגר השכלי של הזיהוי הנכון, וכדי להסביר את הבלבול הנפוץ, אני רוצה לחזור אל מבנה התודעה ולתת לכם דוגמה מכיוון אחר. דמיינו את התודעה כמכונית. יש לה שלושה מכלולים עיקריים. יש את המרכב של המכונית, את הפח, יש את המנוע ויש את הנהג, שהם התחושה, הרגש והמחשבה. מי לדעתכם הוא המרכב של המכונית? מי הנהג ומי המנוע? כדי לענות על זה, צריך לזכור שהסכמנו שהמחשבה היא הפוסק האחרון. ועדיין, וכמו שהוסבר פה לא מעט, בסופו של דבר התכלית הקיומית של כל אירוע וכל חוויה וכל התנסות בחיים הללו, היא ההבנה הרגשית של האירוע, כי רק דרך הרגש אפשר לחוות את האירוע במלואו, ולהפוך את החוויה לידיעה תודעתית. ולכן, אם התודעה היא מכונית, אז המרכב של הרכב הוא התחושה, כי התחושה היא הבסיס להכל. ולכן הרגש הוא או הנהג או המנוע. מה אתם אומרים? התשובה היא שהרגש הוא הנהג, כי אמרתי, תמצית החוויה היא ההבנה הרגשית של האירוע, ואת זה רק הנהג יכול לחוות. ולכן, המנוע הוא הפוסק האחרון. ולכן המחשבה הוא הכוח השולט ומה שמניע באופן פרקטי את החוויה. וכעת, אולי יש כאלה שיבואו ויגידו, מה פתאום? הרגש הוא הפוסק האחרון. ואני אענה על זה, שרק מי שהרגש שלו מוביל את השכל, יענה ככה. ואני אנסה להסביר לכם למה. דמיינו את הכביש המתפתל או הפקוק כדרך חיים שיש לעבור אותה, והיא הבחירה או הקרמה שלכם. הנהג שהוא הרגש, הרבה פעמים מביא לחוויית הנהיגה הזאת אין סוף תחושות והרגשות, אינסטינקטים, דחפים, כעסים ופחדים, וזה מייצר חוסר שקט למשימה עצמה, שהיא הנהיגה ממקום למקום, כי כל המשימה בסופו של דבר היא להגיע למטרות ויעדים. בנוסף, הנהג יכול למצוא את עצמו דוחף ומאיץ אולי מקלל ומתעצבן על הכביש, או למצוא בתוך עצמו שהוא מפחד לעשות תאונה, ולדפוק את המכונית, ועדיין יש לזכור שהוא לא בכך מרוכז ונמצא בשימת הלב על הנהיגה עצמה ועל תנאי הדרך, אלא עסוק הרבה פעמים בדברים אחרים לגמרי, שכל כולם עוסקים בדרך כלל במה שהוא מרגיש באותו רגע. ותיקחו את ההתנהלות הזאת לכל אירוע בחיים שלכם. מבחינת המחשבה, שהיא המנוע לצורך הדוגמה, המטרה הרציונלית היא לנוע מנקודה לנקודה, מבלי לסכן את המכונית או את הנהג, וזו המטרה האמיתית והיא פרקטית ומעשית, כי המטרה היא להגיע ליעד ותוצאה, וזה נכון כמובן, אבל המודעות מוסיפה ואומרת, כל הכבוד שהגעת אל היעד, זה טוב ומצוין, אבל אותי מעניין יותר, מה הרגשת כשהיית בדרך ליעד הזה? ואז האדם מספר שהוא התעצבן, קילל, חשב על כל מיני דברים והיו לה סחות דעת, והוא היה בהרגשות מתחלפות, וחווה רגעים אולי של כעס ובעלה, נינוחות, התקפים מול האגו שלו, תחרות, וכל זה במקטע אחד של נהיגה, שהוא כמו יום בחיים או כל החיים, וזה כבר הופך את אפשרות התודעה לחוות איזון למורכב יותר, ובעיקר לא נוח אל מול התוצאות, ואז רבים מבקשים או מחפשים לבטל את הגורם המפריע, שהוא בדרך כלל מסומן כרגש. בדיוק כמו שיש רכבות אוטומטיות או טייס אוטומטי במטוס, שבהם הגורם הרגשי זז במקרים מסוימים הצידה, כי הוא עלול לשבש את האירוע כולו. ולכן, כבר היום עובדים על מודלים של נהיגה אוטונומית במכוניות, על מנת לנטרל את הנהג לגמרי, או במילים אחרות על פי הדוגמה שלנו, להוציא את הרגש מתוך המשוואה התודעתית. האם אתם חושבים שזה מקרה? תחשבו שוב. ומי שעדיין לא הבין, שיקשיב שוב לפרק הקודם, וישמע כיצד השכל הגיע להכרה שהוא ורק הוא יחליט על החוויה, כי מכונית לא צריכה נהג. ורגש מביא רק בעיות ועיכובים לכאורה. ואני אומר שוב, בלי נהג אין שיעור. בלי רגש, ידע לא יהפוך לידיעה, כי הרגש הוא זה שבונה את הגשר בין התודעה למודעות. הרגש מביא לכאורה עיכובים ומאמורות בדרך, ואין ספק שהוא צריך להיות מנוהל, כי המציאות האישית שלכם וגם המודעות תתפתח או תתעכב רק על פי הרגש ולא על פי המחשבה. ולכן, כאשר אדם מנסה להתנהל על פי כללי החברה ועל מנת למצוא חן בעיני אחרים, זוהי לא הפעולה של הרגש, כי הרגש אומר אמת. גם אם היא נאמרת באופן אימפולסיבי, כועס, מפחד ודואג, כי הרגש הוא מכלול שלא ניתן לשליטה על ידי השכל, אלא על ידי המודעות בלבד. הרגש הוא עצמאי, הוא פועל שלא על פי הכללים, והרבה פעמים הוא הולך כנגד הבחירה, בדיוק כמו בדוגמה על הנהיגה, כשהנהג מוסט כל הזמן על ידי דחפים, תחושות ורגשות, שמשפיעים לשלילה על הדרך שבה הוא נוהג, כשבנוסף, הנהג גם יכול לעשות נזק למנוע. או במילות התודעה, הרגש הוא היחיד שיכול לגרום לשכל לעשות מה שהוא רוצה, מכיוון שהרגש הוא מניפולטיבי בבסיסו. המחשבה רואה את חוויית החיים כאיזשהו מקטע שיש לעבור אותו בבטחה, ולכן היא עסוקה בזיהוי של תמרורים, פסים לבנים, רמזורים, והיא בוחנת הדרך שיש לעשות דרך עיני השליטה. בזמן שהרגש עסוק במה שהוא מרגיש כעת, והרבה פעמים הוא שם קצוץ על רמזורים ושילוט, כי הוא עסוק בהסחות דעת, באינסטינקטים, בכעסים, בפחדים, בהתפרצויות ודעיכות, בדימוי העצמי, בביטחון או בחוסר ביטחון, וכל אלו מפריעים לכאורה לאפשרות לחצות את הדרך בנחת ובבטחה. ועדיין, זה השיעור ועל זה צריך להתאמן, כי המטרה היא להוביל את הרגש ולשכנע אותו, לא ליצור קונפליקטים ותסכול בתוך מערכות יחסים, אלא לזרום יחד עם גורמי התודעה האחרים לאותו כיוון. ולכן, ובעקבות זה אפשר לומר, שיש הרבה אנשים שקשה להם מאוד עם לקחים רגשיים, כי קשה להם ללמוד שיעורים מהרגש ולמצות מהם תובנות, ולא להתעקע ולחוות שוב ושוב את אותו תסכול, כעס ופגיעות. ולכן, זה תהליך למידה שכרוך ביכולת של המודעות לכוון ולשלוט על הרגש. במילים אחרות אפשר לומר שתודעה מושלמת כאשר תחושה, רגש ומחשבה פועלים בתאום ובאותו כיוון פעולה. הם פועלים באיזון, ללא מאבק, ותוך כדי מתן כבוד לדרך עצמה שהיא הבחירה. המחשבה היא צד עליון וגבוה של התודעה, כי כמו שאמרתי קודם, היא היחידה שיכולה להבין את השיעור כדרך שיש לחצות בבטחה, ולכן השכל חשוב מאוד, כי הוא מכיל את הבינה וגם את החוכמה והתבונה, ואת המיינד שעוטף את כל אלו, אבל עדיין השכל תלוי בעוצמת הרגשות, שחייבת לזרום לכיוון הנכון, כשבנוסף אני מזכיר לכם, שכאשר הבנה גבוהה, מתחברת עם רגש, נוצרת הרגשה, שהיא בעצמה פרספקטיבה אחרת על המציאות, כי יכולת ההתבוננות על המציאות לא צריכה להיות שטוחה והישרדותית, אלא להתפתח כשרשור שמתעלה ומרחיב את נקודת המבט של האדם, על מנת שיוכל לתפוס את התמונה המלאה, כדי שיוכל לשנות את ההגדרה של המציאות ואת הזהוי ואת התפיסה ביחס אליה. וכאן נשנית השאלה, איך משיגים הבנה גבוהה? הבנה גבוהה היא תודעה משוכללת שיוצאת מהגבולות שלה ויכולה להתפתח לחוכמה. זה תהליך אחד שיש בתוכו שלבים וזה יכול להיראות ככה. מידע מתפתח לידע, ידע מתפתח לידיעה, ידיעה מתפתחת לתבונה ותבונה מתפתחת לבינה. בינה מתפתחת למודעות, וכל השלבים האלו הם אבני היסוד שבונים את הגשר שבין התודעה למודעות. רוב מה שאתם צורכים ביומיום שלהם יכול להיות פשוט מידע. המידע הקיים הוא כל מה שנקלט על ידי האדם באופן פנימי וחיצוני. בדרך כלל המידע הזה הוא לא מקוטלג ולא בהכרח מסודר או מאורגן, אלא הוא יותר כמו ערימה, שהיא אוסף של זיהויים שלא הוגדרו למושגים עמוקים ומשורשרים של ידע. ועל מנת שמידע יהפוך לידע, הוא אמור להיות מאורגן על ידי השכל באמצעות מושגים משורשרים ועמוקים, כך שאנחנו נוכל לומר למשל שאדם X יש לו ידע מסוים, כאשר הוא שולט ומתמצא במושגים של התחום שנמצאים תחת אותו ידע. אבל אנחנו כבר יודעים שגם כשאדם שולט על המושגים בתחום מסוים, זה עדיין לא אומר שהוא באמת יודע אודותיהם, כי אולי יש לו ידע, אבל אין לו בהכרח ידיעה. ידע הופך לידיעה רק כאשר לאדם יש ניסיון נצבר שהוא חווה באופן רגשי אחרי שהוא באמת הבין את המושג. או במילים אחרות, ידיעה מתקיימת כאשר המושג והרגש נפגשים דרך האמירה שמתחשבת בשתי הפרמטרים. מה אני חושב על הנושא הספציפי הזה, ומה אני מרגיש ביחס לנושא הספציפי הזה. וגישת הידיעה הזו היא למעשה מעורבות של האינטואיציה לגבי דברים ומצבים, או אינטגרציה רגשית ושכלית. על מנת שידיעה תתפתח לתבונה, האדם חייב להרחיב את המושגים שלו אל מעבר לתפיסה הרציונלית של השכל, שאומרת שרק מה שאני מזהה כאובייקט מוחשי קיים. האדם חייב לשחרר את רדיפת ההיגיון אחרי תוצאה ומסקנה, כי התבונה נותנת משקל יתר להרגשה, שהיא שילוב של הבנה גבוהה ורגש, ולכן התבונה מסלקת את כל מה שמתעקש להשיג תוצאה. ולמה? כי התבונה היא החוכמה. וכדי להגיע אליה, יש אולי לעשות את מה שנאמר כאן רבות. לסרב לכל מה שכוזב, שקרי וצבוע. כעל ידי כך, התבונה מבטלת את ההיצמדות חסרת התועלת למצבי מחשבה שהם הרבה פעמים, או במקרים רבים, רק ביטוי לאיזשהו הרגל נרכש ולעקשנות של אנשים שמתעקשים להחזיק במושג גם כאשר הוא שגוי או שהוא לא מעודכן לתפיסה האמיתית שלהם, כי לכאורה לאנשים הללו אין אפשרות אחרת, כי הם לא בהכרח הונחו לחשוב, להרגיש ולחיות דרך ההרגשה שלהם, אלא רק דרך התוצאה שהם רוצים להשיג. ולכן התבונה נועדה לאלו שמוכנים להרפות ולשחרר ולהסכים לשנות את נקודת המבט שלהם על המציאות, ואולי לתת לעצמם אפשרות לבחון את הזיהוי התודעתי מנקודות מבט אחרות שמאפשרות לזורם בתוכם את חוויית הנצח. כאשר אדם מחונך לזהות מציאות על ידי מושגים שנשתלו בתודעה שלו מאז שהוא היה ילד, הוא הופך לאדם נשלט ולחלק מעדר, וזה ברור שמי ששולט על אותו עדר, בדרך כלל באמצעות פחד, נחשב לעילוי וחכם ומצליח בעיני החברה, והשולטים הללו נמצאים כמובן בכל תחום שקשור לרווחתו, נפשו, גופו ומודעותו של האדם. התבונה היא חירות, חופש ויציאה מתודעת העבדות. היא קשורה בעיקר לתפיסת המציאות, וזה קורה כאשר אדם מטיל ספק במושגים שהוא למד, והוא מחליט לבדוק אותם לעומק, על פי ההיגיון שלו ועל פי ההרגשה שלו, שנשענת על הידע האישי שלו. ולכן הוא מסרב למה ששקרי וצבוע, וכך הוא יכול להתקרב אל החוכמה, כי הגדרת המושגים שלו מותאמת לאופי, לתפיסה ולדרך שבה הוא חי, חושב ומרגיש. כאשר הגישה הזאת מתרחשת בפועל, זה יקרה בזכות ניסיון והתנסות מעשיים בהרבה סיטואציות שיכולות לבוא ולבדוק וגם לאתגר את הגישה הזאת במציאות של האדם, כי המטרה היא לנסות להשריש ולהעמיק את נקודת המבט הרחבה הזו על המציאות, כך שאם לאחר התנסויות פרקטיות רבות האדם עדיין יתנהל בגישה הזו וישריש אותה בתוך האישיות שלו, אז נוכל אולי לומר שהתבונה הפכה לבינה. בינה הופכת למודעות כאשר אדם מבין שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמו, כי כולנו אחד. אם כולנו אחד, אז האדם מקבל את כל מה שמתקיים ואת כל מה שהוא מזהה בשוויון לב ונפש, כי הוא מחובר אל העין ולאין סופיות, שהיא הפוטנציאל המלא שמכיל את כל הדברים, ולכן גם כל האפשרויות מתקיימות במצב הזה. גם הקלות וגם הקושי, גם ההתעלות וגם הסבל. אבל נקודת המבט של המודעות לא עוסקת בקל וקשה, והיא לא שואפת בכלל רק לחוויות קלות, מרחבות ומתעלות, אלא היא שואפת למהלכים פרקטיים שיהוו תיקון לרצון של הנשמה, כי גם ככה נקודת המבט של המודעות לא שופטת את המתרחש על פי קלות וקושי, אלא רק על פי רצון ומסוגלות, כי רק ככה המודעות יכולה להתרחב. וככל שהמודעות מתרחבת, האדם מוצא שהוא יותר ויותר מאושר ויותר מתעלה, כי הוא מתקרב יותר ויותר אל מקור בריאתו. כל מה שתיארתי משלב המידע דרך כל השלבים עד למודעות, זה תהליך אחד שהכוונה שלו להסביר את הגשר שבין התודעה למודעות. על מנת להסביר את התהליך אני פירקתי אותו לשלבים, אבל חשוב לדעת שזה לא חלקים נפרדים, אלא שלבים בתוך תהליך אחד. על המודעות אתם לא שולטים, אי אפשר לכבוש אותה, גם לא לכוון אותה. היא דורשת כניעה, כי רק אדם מודע נכנע ומתכופף בפני הקיים. המודעות היא תוצר של ניסיון מצטבר של הנשמה, ולכן מי שרוצה מודעות צריך לבקש להכיר אותה בתוך עצמו. בנוסף, להגיע לבינה זו יכולה להיות מסעת נפש של כל אדם, כי מי שיחוש, ירגיש, יחשוב ויזהה את המציאות דרך עיני הבינה, לא יוכל לחזור יותר אל הזיהוי השכלי שאומר, רק מה שאני מזהה כאובייקט קיים. ולכן, מעיני התבונה, הבינה והמודעות, המושג מציאות נראה אחרת, כי מביטים עליהם מנקודת הסתכלות אחרת, ולכן אמרתי רבות, כל מה שמתרחש זו בחירה, אתם לא יכולים לשנות בה הרבה, מלבד את נקודת ההתייחסות שלכם. אם לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, והכל מתקיים בתוכי, אז כל מה שאני רואה, שומע, חש, מרגיש וחושב, מתקיים בי. ואם אדם ער ומתבונן על המציאות מעיני הבינה, אז הוא לא יחווה יותר עצמי נפרד, אלא אחדות, שהרי לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמו, וכולנו אחד. וכך, כל פעולת מודעות שאדם מבצע, נעשית מתוך פרספקטיבה מסוימת. ומתוך נקודת מוצא רוחנית שאומרת כך. אתם מסוגלים לתאר או לדמיין לעצמכם רק את מה שניתן לקליטה על ידי המודעות שלכם, בגלל שלדמיין ולחלום, הפירוש של זה, זה ליצור מצב או אירוע בעיניים הרוחניות שלכם, ורק ככה אתם גם קולטים אותו, ולכן זה יהיה הזיהוי שלכם, וזה גם יהיה הידע המשודרג שהתודעה תתכנת אל המיינד שלכם. זה ישנה את צורת ההתנהלות המעשית שלכם בעולם, וישפיע גם על האפשרויות שלכם. כדי להגיע למצב הזה, צריך לשכנע את השכל שלכם, להרחיב את הזיהוי אל מעבר לרק מה שאני מזהה כאובייקט קיים. וזה יכול להיעשות על ידי עיני הבינה, כאשר תשנו את ההתייחסות שלכם למושג מציאות. אני רוצה לציין שלוש נקודות נוספות שהן מהותיות להבנה בהקשר של בניית הגשר בין התודעה למודעות ותפיסת המציאות שלכם. נקודה ראשונה. הזמן קיים רק במציאות החומרית. ועדיין טענתי לאורך הרבה פרקים שהעולם בנוי על שינוי ומחזוריות והזמן לא באמת קיים, אבל הוא הכרחי להסבר של התהליך ואנסה להסביר את זה יותר כעת. אם הזמן לא באמת קיים, אז שינוי לא יכול להיות קיים, כי הזמן יוצר את השינוי. הזמן הוא זה שמסביר את התהליך או את השינוי, ולכן, אם הזמן הוא מושג סופי, אז הוא צריך כמובן להתחיל מנקודה מסוימת, כי חייבת להיות לו התחלה וסוף. ולכן קיומו של האדם או העולם היה חייב להתחיל מנקודת זמן מסוימת שלפניה לא היה עולם ולא היה אדם כי לא היה זמן, או שהעולם היה סטטי ללא שינוי. ולכן האדם והעולם נוצרו ממשהו אחר, או על ידי גורם אחר שאיננו תלוי במושג של זמן. אם לעולם יש התחלה, אז כמובן שיש לו גם סוף. ולכן, בעולם החומרי של הגבול והזמן, האין סוף לא יכול להיות קיים, כי אין מושג כזה מבחינת זמן. ואם המודעות היא אכן אין סופית ונצחית, זה רק מראה שהיא איננה חומרית, אלא רוחנית. אחרת, אם המודעות או הנשמה הייתה גשמית, היא למעשה הייתה חייבת להתפרק ולמות ביחד עם מותו של גוף האדם. נקודה שנייה. אתם לוקחים תפוח ושמים אותו על מדף בסלון שלכם ומתבוננים בתהליך לאורך הרבה מאוד זמן. מה שתראו זה את פירוק החומר והתקפצות המסה עד למצב ריקבון, שלאחריו התפוח ימשיך להתפרק, למרות שהוא כבר לא תפוח, בגלל שהמושג תפוח כבר לא חל עליו. ואם הוא לא תפוח, אז מה הוא בדיוק? עכשיו, כאשר אתם מביטים על המדף בסלון, האם התפוח עדיין נמצא שם? בוודאי שכן, אבל לא בצורה שצפיתם. למעשה, התפוח יתפרק לעוד ועוד חלקים, עד אשר הוא יחזור למצב של אנרגיה. אין דבר כזה עיבוד של אנרגיה, ולכן גם בתהליך ההפוך, התפוח נוצר מאנרגיה שהניעה פוטנציאל של תפוח, שגדל לצורתו של המושג, שאותו אתם מכירים, כאשר אמרתם את המילה תפוח. וכעת אשאל אתכם. כאשר אדם מת והגוף שלו מתפורר, מה נשאר מההוויה שלו? האם היא נצחית, או שהנשמה והמודעות מתה ביחד עם הגוף? נקודה שלישית. כשאדם מצייר ציור, הוא מפעיל אנרגיה על המכחול, והוא מצייר חומר נתון לאיזושהי צורה שהייתה כבר קיימת בתודעה שלו לפני שהוא התחיל לצייר. ולכן אפשר לומר שאין באמת חוויה של ממש בחיים הללו, מכיוון שחוויה גופנית היא חוויה שנחוות כאן ועכשיו, שרק אותה אתם באמת מסוגלים לקלוט. ולכן אפשר לומר שברמה אחרת, רוחנית, החוויה היא למעשה רעיון שיש לחוות אותו, לעשות אותו ולקיים אותו בתחום עולם החומר. למשל, הפסל מפעיל אנרגיה ומכה באבן ומפסל דימוי שהיה קיים קודם בתודעה שלו, כדימוי שמבקש להתגלות. ולכן, אנחנו לא באמת יוצרים משהו, כי הכל כבר קיים, נוצר ונברא. ולכן, יש כאן כאילו סתירה לכאורה, כי מדובר באשליה. אני אתן לכם עוד איזושהי דוגמה בשביל לנסות להסביר את זה. לקחתם איזשהו ציור ישן על בד קנבס שאתם כבר לא אוהבים יותר, וציירתם עליו ציור חדש בצבעים אחרים. האם הציור הישן עדיין קיים? בוודאי שכן, ולא רק שהוא קיים, אלא הוא עדיין חי כדימוי ויש לו משמעות. אבל הדימוי הזה לא מזוהה בתודעה שלכם, כי הוא מכוסה בצבע חדש. וזה אומר שתודעתית אתם לא קולטים את זה, כי השכל אומר, רק מה שאני מזהה קיים. אתן לכם עוד דוגמה. בשעה טובה קניתם לעצמכם בית ישן במושב. אתם רוצים לבנות במקומו את בית חלומותיכם. דחפור הורס את הבית הישן, ולאחר זמן אתם ניצבים אל מול בית החלומות שלכם, שתכננתם ובניתם בעצמכם. האם הבית הישן עדיין קיים? רבים יגידו שלא, כי הוא נהרס על ידי הדחפור, וזו טעות כמובן, כי תחשבו שוב על התפוח. ולכן, בוודאי שהבית הישן קיים, אבל לא כדימוי שאתם מזהים בתודעה שלכם. וכעת אשאל אתכם, ומה עם העץ ששיחקתם עליו בילדות? ומה עם זה או זו שהייתה האהבה הראשונה שלכם? אמרתי קודם, אתם מסוגלים לתאר או לדמיין לעצמכם רק את מה שניתן לקליטה על ידי המודעות שלכם, בגלל שלדמיין ולחלום פירושו ליצור מצב או אירוע בעיניים הרוחניות שלכם, ורק ככה אתם קולטים אותו. זה גם יהיה הזיהוי שלכם שאותו תממשו. ולכן, כאשר אדם מתפתח, הוא מגדיר את המציאות גם בכלים אחרים. עכשיו, אם הבית הישן עדיין קיים, אז לא באמת בניתם בית חדש, כי גם הוא היה קיים בתודעה שלכם, בטרם בניתם אותו. וזה בדיוק כמו הפסל שחצב באבן דימוי שהיה שם קודם. ולכן, וכמו שאמרתי רבות, האשליה מתעתעת, אבל היא הכרחית למשחק החיים. ועדיין, עולם החומר עצמו מחזק את החוויה בכך שהוא מתעקש על העשייה הפרקטית, וזה כמובן הדרך הנכונה, כי אנחנו חייבים לחוות את האירוע מבחינה רגשית. הפסל יפסל את הפסל בזכות הדימוי שהיה באבן בטרם הפסל חצב אותו באבן. וכנה לגבי בניית הבית, כי הכל מתקיים בתודעה בטרם מימוש. אין באמת זמן, הכל מתקיים בו זמנית, ולכן מבחינה רוחנית, על התודעה שהיא ידע אודות המציאות, להתפתח אל מעבר לזיהוי השכלי החומרי, כי כך היא הופכת לביטוי משולש שבין האלוהות, עולם המעשה ועולם האמת. והתפיסה הזאת היא מובילה אל המטרה שנקראת מודעות. מבחינה תודעתית, כאשר אתם מסתכלים על מכונית, אתם רואים תמונה מוסכמת שזו מכונית, כי כך לימדו את המושג. ולכן, זה זיהוי של מכונית, כי אנחנו מסכימים על המושג הזה. כאשר בעולם האמת, יש המון מושגים מתחום התחושה, הרגש והרוח, שאנחנו בכלל לא מסכימים עליהם, וזה שעדר מסוים של בני אדם מאמין במשהו, זה עדיין לא אומר שהמושג נכון או מדויק. מעבר לעובדה שלכל אחד כמובן יש זכות להאמין ולחיות איך שהוא רוצה, עדיין אני רוצה להזכיר שכאשר מביטים באובייקט, יש משמעות גדולה להתבוננות ניטרלית שהיא מעבר למושג עצמו. כי בכל מקרה, כל הפעולות של המודעות יכללו אובייקט, שהוא איזושהי עובדה או מהות שאתה מודע לה. הם יכללו גם פעולה, שהוא האופן המסוים שבאמצעותו המודעות קולטת את האובייקט, דרך הפעלה של חושים ותחושות, כמו ראייה, שמיעה, מישוש, זיכרון או דמיון, ומכללו גם את הסובייקט, שהוא המהות המודעת, כלומר, את המהות שהיא זו שמבצעת את פעולת המודעות. כשאני מסתכל על מכונית, היא האובייקט. הפעולה של המודעות היא הראייה שלי את המכונית, והסובייקט הוא הדימוי של עצמי מתבונן על המכונית. בפרק הקודם הסברתי שחשיבה רציונלית מגדירה את קיום האדם כזהות חסרת סתירות, ולכן רק עולם החומר קיים בתפיסה הזו. העולם הרוחני טוען שגוף ונפש, חומר ורוח, הם מישורים נפרדים שיש לאזן ביניהם, ובאמירה הזאת עולם הרוח מבין את הסתירה כי משתמע שהמישורים הללו לא מאוחדים במקור, ויש לאחד ביניהם. כעת, עולם הרוח גם משיב, שמטרת הקיום היא אכן עושר, או זהות חסרת סתירות, אבל זה לא היה מצב מולד, כי אם נרכש, בגלל הצורך לחוות רעיון רוחני באופן גשמי. ולכן, המטרה של הקיום היא אכן זהות חסרת סתירות, אבל זו תהיה תוצר של הבנת המודעות. ובגלל שהכל אחד, ובגלל שהכל כבר קיים ונחווה, אז בעיני המודעות גם הסתירה היא אשליה, כי האדם לא באמת נפרד, ולמעשה הוא היה ונשאר חלק מהאלוהות, הוא גם חלק ממנה. כשרק הרציונליות הגשמית מסבירה לו, לאדם, שהוא חי בנפרדות, כי היא יצרה אותה מלכתחילה, כאשר היא קבעה, רק מה שאני מזהה קיים. שגיאה בזיהוי לא קשורה רק אל שגיאה בהגדרה הרציונלית, אלא גם בהשלכות אחרות, כי לכל דבר יש השלכות. ולכן, התודעה מתכנת את המיינד בזיהוי שגוי, וכך האדם יחליט ויפעל וינוע במציאות שלו, כשהזיהוי השגוי משתרשר במעלה הדרך אל המודעות, והתבטא כחוויה שתחזור על עצמה שוב ושוב ושוב, עד אשר מה שתוכנת אל המיינד יתוקן ויתאים לבחירה במדויק, ועל פי סעיפי ההתחייבות והרצון של הנשמה, שבשפת העם זה נקרא קרמה. באופן אבסורדי, קרמה הופכת להיות קשה ומסובכת ככל שאדם דווקא כן מכיר את התיקונים שלו, ודווקא כן עושה את מה שצריך על מנת להגשים את זה. בהיבט הזה עולות מחשבות שאולי עדיף, סליחה להגדרה, להיות דביל ולא לדעת כלום, כי לפחות ככה אפשר לזרום עם החיים ביתר נינוחות לכאורה, או עד שנתקעים בקיר אין ברירה. יש בזה משהו, ולמעשה הרבה אנשים שמתחילים וגם מתקדמים בעברת המודעות שלהם, התמודדו עם השאלה, בשביל מה הייתי צריך את זה? ההתבוננות בעצמי רק חידדה לי את הפערים, את הנפרדות ואת הסבל בתוך עצמי, ולאדם כזה הייתי עונה כך. זה רק שלב אחד בתוך תהליך, ואם תתמיד בדרך ותהיה נחוש, כנראה שתוכל לחצות את נקודת העל חזור שהיא, הידיעה שהיא יודעת שהגדרה רציונלית מגדירה את המציאות כמושג חלקי בלבד. וכאשר אתה יודע את זה, לעולם לא תוכל לשוב יותר אל אופן החשיבה הקודם שלך. אם אכן איבדת ולא תוכל לשוב אל אופן החשיבה הקודם שלך, לעתים זה מרגיש כאילו איבדת את העוגן הרציונלי שהיה לך משחר ילדותך, ועדיין אתה לא מרגיש, מכיר, יודע ושייך אל חק המודעות, כי היא בלתי מושגת או שהיא בורחת ממך. וכך אתה עלול למצוא את עצמך שאתה תקוע בחוסר הבנה, בבלבול, ולעתים בחוסר ביטחון ביחס לראיית המציאות שלך, או ביחס לידיעה שלך, וזה מתסכל אותך בגלל שתי סיבות. הראשונה, אנשים חייבים מוגנים, יתדות, ביטחון ואישורים לדרך שלהם. והסיבה השנייה, שמספרת למה התסכול קיים, אומרת שאתה כנראה מרגיש שאתה לא מתקדם מספיק במעלה המודעות. והתשובה שאפשר לתת לשתי הסיבות האלו, שאתה שוכח שהעולם בנוי על אי ודאות. תשאל את עצמך עוד פעם, על מה אתה בדיוק רוצה להישען כשאתה מדבר על ביטחון. דבר השני, הוא שאתה שוכח שהמצב שאתה חווה הוא רגשי, וללא הרגש אין שיעור. כך שאם דמיינת שתעשה מדיטציה ותחווה הערה פתאומית, והלוואי וזה יקרה לך, וכך תיפטר מכל הנטל, מבלי להתמודד באמת עם עצמך, אז כנראה שנפלת שוב בתעתוע של אשליה. ואם אתה מקבל את הצורך לחוות את הדרך וללמוד לתמוך בעצמך ולתת לעצמך גם עוגן רגשי, אז כנראה שאתה נותן כבוד לרגשות שלך וכנראה שאתה לא מתנהג אל המודעות כיעד שצריך לכבוש, אלא כמצב שצריך לקבל. וזו כשלעצמה הגדרת הדרך. הקרמה היא מורה הדרך. זה התמרורים, הפסים הלבנים, העיכולים שבכביש, והתהום שנמצאת מעבר לשוליים. תפקיד המודעות הוא להסביר את זה, ויש כאלה שמאמינים שהם יכולים לעמוד חשופים בפני המציאות באופן טוטלי, רק על מנת להוכיח שהאדם גדול מהקרמה שלו, ולכאורה הוא יכול לעשות תיקון קרמטי, מבלי להישען על התיקונים והשיעורים הקודמים שלו, כי אנשים מאמינים שכל רגע אפשר לפתוח דף חדש. כל הזמן אפשר להתחיל מההתחלה, והפתיחה של הדף החדש תבטל את המצב הקודם. וזה קורה כמובן בכל תחום בחיים, בזוגיות, במערכות יחסים, בהחלפת עבודה או מגורים, וזו טעות כמובן, כי השיעורים נערמים ולא מוחלפים. השיעורים הללו של החיים הם התנסויות מצטברות, כי רק עם הניסיון תהיה לאדם מיומנות לכוון את התחושה, הרגש והמחשבה לאותו כיוון של תודעה מושלמת. אלו המתנהלים מתוך אמונה שרק המישור החומרי קיים, פועלים הרבה פעמים באופן אוטומטי, כי התודעה שלהם תוכנתה בגיל צעיר על פי מושגים חברתיים ולא על סמך ידע אישי. הרבה פעמים לא יודעים שיש אפשרות שהם פועלים דרך זיהוי שגוי, וזה אומר שאדם כזה יתרגל לראייה חיצונית, כי הוא יתרגל לבקר, לשפוט, לסווג ולהחליט, וכך הוא חוסם את אפשרויות ההתפתחות שלו. כאשר האדם הוא ילד צעיר מאוד, אז כמובן שהוא לא כל כך ביקורתי ולא שיפוטי, ולא מגיב באופן אוטומטי. אבל כאשר הוא מתבגר, הוא לעתים מגלה שיש לו שתי מציאויות. זאת הנוכחית שהוא חי בה, וזו העתידית שהוא חולם עליה וחושק בה. כאשר האדם הוא צעיר מאוד, אז המציאות הנוכחית וגם העתידית מאפשרת לעבודה של המודעות לעשות במצב נינוח ובהתבוננות שקטה ויותר נוחה, כי לאדם צעיר אין מהירות ודחק או שיפוט וראיית שחור ולבן וטוב ולא טוב. אבל ככל שהאדם מתבגר, הוא נתפס אל הביקורת והשיפוט, והוא גם מתחשבן עם הדרך שלו וההישגים שלו במציאות הנוכחית, שלעיתים כל כך קשה לו בתוכה, בגלל ההתנהגות שלו לעצמו והיחס לעצמו, שהוא משליך את כל יעבו אל המציאות העתידית, עד שהוא מגיע למצב שיש לו גם בהירות על אותה מציאות עתידית, כי היא המוצא שלו מהסבל הנוכחי שלו. המציאות העתידית היא החלום הזורם, המאחד והאוהב, שמתבטא הרבה פעמים כתשוקות והישגים. זה מתבטא גם ביכולות שהאדם רוצה לעצמו בעתיד, כשהוא מנסה לשכנע את עצמו, אולי לנטוש את המציאות הנוכחית, וכך הרבה פעמים הוא נשאר תקוע בתוכה בנוכחית, בחוסר רצון, והיא נותרת הרבה פעמים חסרה ומוזנחת, שגם מתנהלת לעתים באופן אוטומטי וברגש כבוי, ויש בה הרבה פעמים תחושת החמצה. ככל שהחיים מתקדמים והאדם מתבגר, אפשרות המימוש של המציאות העתידית רק מתרחקת למרות הבהירות שלה, והמציאות הנוכחית נותרת מוזנחת, כי איך אפשר להשקיע בה ולרצות לפעול בסביבה, בגוף ובהוויה, שאתה לא בהכרח אוהב. שאתה לא בהכרח מרוצה ממנה, ואתה לא בהכרח חווה בה את האושר, ויש לך לעתים רק טענות וביקורת כלפיה, כאשר או בו בזמן שהמציאות העתידית שאתה חולם עליה, מכילה את כל הטוב, האוהב, השופע, הפועל והמסוגל, ולאדם כזה קשה להבין שכל מטרת המציאות העתידית היא לעודד את זו הנוכחית, ולא להיות תחליף במקומה. אלא להיות שדרוג עתידי שלה, כי העתיד זה לא דף חדש שנפתח, אלא המשכיות ההווה שיש לבנות. ולכן, ובגלל שהכל כבר נחווה, העתיד הוא למעשה העבר שנחווה שוב ושוב. אדם כזה צריך ללמוד להסתכל על הקרוב, על המציאות הנוכחית שלו בחמלה, על הכאן והעכשיו, הוא צריך לעשות שלום בעצמו, להכיר ולקבל את עצמו, ובעיקר להכיר בכך שהוא לא מסתדר עם עצמו, כי המציאות הנוכחית לא ברורה לו בכלל. בפרק הקודם שאלתי, האם על האדם להתנהל באופן רציונלי? גם כעת התשובה היא, בוודאי, אבל זה גם תלוי איך אתם מבינים את פעולת ההיגיון. כאשר אדם מתנהל באופן רציונלי, הוא כבר בדרך הנכונה. אבל מה קורה כשאתה מבין שהעולם האמיתי הוא יותר מסך החלקים שלימדו אותך לזהות? כאשר התודעה של האדם מתרחבת אל עולם התבונה, הבינה והמודעות, להיגיון יש כמובן תפקיד חשוב, אבל הכוונה היא לא אל ההיגיון הארצי של הנחות יסוד ומסקנה, אלא אל ההיגיון הקוסמי, שבו התשובות שאתה מקבל מתאימות אל החלק ההגיוני בתוך עצמך, כמו שאולי כחלקכם חווים, כאשר אתם מקשיבים לחלקים מסוימים של הפודקאסט הזה למשל, שיש תואם בין מה שנאמר למה שנקלט אצלכם, ולרגעים אתם מרגישים שהכל יושב בתוככם, בהבנה הגיונית מושלמת ורגעית, אבל אם תצטרכו לחזור על ההבנה הזאת במילים, במושגים ובידע, לא בכך תוכלו לדבר את זה בהיגיון, כי ההיגיון הקוסמי עובד בצורה שונה. להיגיון הקוסמי אין הנחת יסוד ואין מסקנה, מכיוון שהוא בנוי על שניהם בעת ובעונה אחת. להיגיון הקוסמי אין דרך ברורה, אבל יש, כמו שאמרתי, מקור מוגדר בעצמכם, ששם הכל ברור ומובן לרגע, גם אם המקום הזה לא מוכר או גלוי לעיניים שלכם. וכאשר תכירו את המקום הזה בעצמכם, תוכלו להרחיב את המושג רציונליות. מבחינה רציונלית, יש רק שתי אפשרויות שקיימות. או שאפשר לדעת הכל, או שאי אפשר לדעת כלום. ובהקשר הזה, רציתי לומר לכם שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן אפשרויות ומחשבות בלבד. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. תודה רבה לכם על ההזנה. נהניתי מאוד לעשות את שתי הפרקים הללו, ואני מאמין שהם יכולים לתרום הרבה להבנת התהליכים, ואני ממליץ לכם לתת לדברים לשקוע בנחת ולקחת את הזמן. כמו תמיד, אתם מוזמנים לפנות אליי ולשלוח שאלות בכל נושא שאתם רוצים. אפשר לפנות אליי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, שבו גם אתם יכולים להירשם לניוזלטר של תחנת ירח. אפשר לפנות אליי בוואטסאפ או בפייסבוק. אשמח אם תדרגו את הפודקאסט תחנת ירח בספוטיפיי או באפל פודקאסט. זה עוזר לתחנת ירח להתפתח. כמו כן, אתם מוזמנים כמו תמיד לערוץ היוטיוב של תחנת ירח, שיש בו הרצאות מצולמות. כמו תמיד, תודה גדולה ואוהבת לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו שמוסיפה כל כך הרבה לתכנים. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים ונתראה בפרק הבא.